רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים פוליטיקה עם טל שניידר.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עושים פוליטיקה מבית הפודקאסטים עושים היסטוריה. אני טל שניידר מזמן ישראל. את הפרק היום נקדיש להתבוננות היסטורית והשוואתית על מחאות בישראל. ישראל בת ה-75 ידעה גלי מחאות והפגנות ברחובות, אך בהשוואה למדינות מערביות, ההפגנות בישראל לא היו אלימות מאוד, וכוחות השיטור הישראלים נקטו לרוב במדיניות מדודה ומתחשבת. אנחנו נמצאים בעיצומו של גל מחאה מהגדולים שידעה המדינה, והוא גם מרתק ושונה מאחרים, וכדי ללמוד על ההיסטוריה שלנו, של ישראל, בתחום המחאות, הזמנתי את פרופסור תמר הרמן מהאוניברסיטה הפתוחה, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה. הרמן היא מומחית מובילה בישראל לפוליטיקה חוץ פרלמנטרית, התארגנויות של אזרחים, מחאות, הפגנות, חברה אזרחית, תנועות חברתיות, וגם נושא של חקר דעת הקהל. אז שלום לך, פרופסור הרמן, שאת איתנו, תודה רבה.
שלום, טל.
כדי לנוע, לוח ושוב, בתוך המחאות ההיסטוריות של המדינה, אנחנו נתייחס לכמה קטגוריות, ונדגום מאירועי העבר. אבל נתייחס רגע באופן כללי מהידע המחקרי שלך. אמרת בשיחת הכנה שלנו, שההפגנה היא הזכות לבצע פעולה אזרחית בין בחירות לבחירות, כדי להביע את העמדה לנושא שעל הפרק, בלי קשר למי שהצבעת. אז בואי נפרט רגע על האקט הזה.
תראי, לפי התפיסה לגמרי מכניסטית של דמוקרטיה, אומרים, יש לך כאזרחית פעם בכמה שנים את הזכות לקבוע מי יהיה האדם או המפלגה שיקבלו החלטות עבור הקולקטיב הזה לתקופה מסוימת. ובעצם רוב המשטרים ורוב השליטים, דמוקרטיים ככל שיהיו, הם מאוד אוהבים את השיטה הזאת. ואז את נתת להם קארט בלנש, ומקסימום בעוד 4 שנים, את תחליטי להוריד אותם, להעלות אותם. אבל תפיסה יותר, הייתי אומרת, משוכללת של אזרחות באה ואומרת, זה שנתנו את הזכות או את המנדט לשליטה לתקופה מסוימת, לא אומר שאסור לנו להתערב באמצע, והיה ועולים נושאים חדשים על הפרק, או הנבחרים לוקחים את הספינה הזאת לכיוון שלא מוצא חן בעינינו וכדומה. ואז יש רפרטואר מאוד מאוד רחב של שיטות שבהן אזרחים יכולים בין מערכת בחירות אחת לאחרת להגיב על המעשים של הממשלה, ומחאה זו אחת הדרכים, יש דרכים אחרות, והמחאה היא באמת שיטה מאוד מוכרת, היא הולכת אחורנית לתקופות היסטוריות רחוקות, כמובן שהיא יותר רלוונטית במשטר דמוקרטי, כי במשטר דמוקרטי את אומרת לאזרח, יש מחויבות כלפי השלטון, אבל לשלטון יש מחויבות כלפי האזרח, וצריך להיות ביניהם דיאלוג. כמה אינטנסיבי? זה כבר שאלה שדנים בה בהקשרים אחרים.
אוקיי, אז בואי נסתכל על מי הם האנשים שמפגינים, האם הם אנשים מקבוצות חלשות, או האם הם אליטות, האם הם אנשים עם כוח מסוים. הסתכלנו על, למשל, על 1959, מאומות ואדי סליב, עוד לפני שבמדינה יש טלוויזיות לרוב האנשים בבתים, ומה בעצם מתפתח שם?
שם בעצם זאת הייתה מחאה לא מתוכננת. מה שקרה זה שתושב של המקום נורא על ידי שוטר, על רקע של תחושה של מצוקה מאוד חזקה בשכונת ואדי סליב, מבחינת תעסוקה, מבחינת יחס של השלטונות, מול השלטון של מפאי, הרגישו שהם מקופחים יחסית לאחרים, והמחאה פרצה באופן ספונטני. כמובן שזאת הייתה קבוצה שהיא הייתה מוחלשת וחשה מוחלשת, כי את גם צריכה להוציא את התחושה אל הפועל, זאת אומרת, בלא תחושה של מוחלשות, במקרה הזה לא הייתה פורצת המחאה הזאת. עכשיו, באמת, כמו שאמרת, לא הייתה טלוויזיה, ובעצם היינו צריכים לסמוך על כלי התקשורת שהיו אז, כדי להביא את דבר קיומה למקומות אחרים, ובאמת, כשאני חקרתי את התקופה הזאת, אני מצאתי בעיתון דבר, שזה העיתון של המפלגה השלטת, באותה תקופה מין בוקסה קטנה כזאת בעמוד אחורי, נשרף סניף המפלגה בוואדי סליב. זה מה שהיה להם להגיד על זה, אבל כמובן שבעיתונים של מפלגות האופוזיציה, זה היה נמצא בכותרות הרבה יותר גדולות. זאת אומרת, תקשורת זה אחד הדברים שמחבר בין האירוע המחאתי לבין מי שצריך לדעת עליו, כי אם לא יודעים עליו זה מת.
והמפגינים זה אנשים שהם מרגישים שהם לא מיוצגים, שהשלטון מתאמר בהם, שהם באים משכבות מצוקה, וזה לא תמיד המקרה, אם אנחנו מסתכלים כמובן על 2023, קבוצות אחרות שמפגינות, שהן לא כאלה קבוצות מוחלשות.
להפך, הן באות מנקודה של עוצמה במקרה הזה, הן אמנה מוחלשות במובן הזה שהן הפסידו בבחירות של נובמבר 22, במובן הזה כן, הייתה שם תחושה מאוד חזקה של דפיט, של הפסד, אבל הם יודעים שיש להם הון אנושי והון, והם הבינו שהם יכולים להרים את זה מאוד מהר. אגב, אני רוצה לומר, יש גם הפגנות שהן בעד הממשלה. לא תמיד הפגנות הן נגד הממשלה, ואני רוצה להזכיר אירועים כמו למען גלעד שליט, שזה בעצם הממשלה מאוד רצה שיבוא כאן לחץ על הממשלה, כדי שהיא תוכל לעשות את הוויתור, כדי להחזיר את גלעד שליט, זאת אומרת...
אוקיי, אבל בהקשר של האנשים שמתחילים את האירוע...
אז זה ממש תלוי.
אז נניח ועדי סליב, אנחנו אולי יותר מסתכלים בעידן המודרני, אולי על מחאת האתיופים, שגם הייתה של קבוצה...
פנטרים השחורים.
מוחלשת, פנטרים השחורים, קבוצה מוחלשת שמסובלת מהתאמרות אפילו משטרתית.
אבל היא צריכה להיות מספיק עם איזשהו כוח כדי לצאת מהבית, כדי לעשות את זה. זאת אומרת, אנשים שהם לגמרי מוחלשים, הם מקבלים את העובדה שהם נמצאים בתחתית שרשרת המזון, אם את רוצה, לפחות קונספטואל, והם לא יצאו. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה להם, בכל אופן, איזושהי מידה של אנרגיה ותחושה של מסוגלות כדי לצאת.
אוקיי. בואי נדבר על האמצעים של המחאה. מה עושים? במה בוחרים בתוכן של העשייה של המחאה?
יש הרבה מאוד שיטות למחות, ואנשים בדרך כלל מנסים לעשות איזשהו קישור רציונלי בין מה שהם יכולים לבין מה שהם רוצים, ומה הם האמצעים שעומדים לרשותם. למשל, אם את חושבת שלא תצליחי להביא הרבה מאוד אנשים לרחובות, אז לא בהכרח תבחרי בדרך של הפגנה. זה יהיה גם
דוגמה
הגיוני.
לזה?
למשל, הקשת המזרחית, שרצה לקרוא תיגר ואף בהצלחה בסופו של דבר על נושא בעלות על קרקעות במדינת ישראל, פנתה להפיק המשפטי. הם ידעו שהם לא הצליחו להוציא אלפים לרחובות, ואם את עושה הפגנה והיא לא מצליחה, זה לגסי של כישלון, ואז עדיף לא לעשות את זה בכלל. הם פנו להפיק ה...
למה הם ידעו שהם לא יצליחו להוציא אנשים לרחובות להפגנות?
כי הנושא היה מאוד מורכב, ולא היה להם מאחוריהם ציבור מגויס לדבר הזה. והם בחרו באופן הזה, זו החלטה רציונלית. גם כמה כסף יש לך, מה מזג האוויר... איפה את יכולה לעשות את זה, וכדו.
אז הם בחרו,
בדרך משפטית.
בשיטת מחאה משפטית,
נכון.
עתירות לבגץ. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על ארבע אמהות, שבחרו במשהו שהוא מאוד בחוץ, בטבע, פיזי, הליכה.
אני רוצה להזכיר לך את ויקי כנפו,
כן.
שיצא ממצפה רמון, והלכה למעשה עד ירושלים, כשבהדרגה מצטרפים אליה אנשים. כאן היא באמת לא עשתה את השיקול אם יש מאחורי אנשים או לא, כי היא לא ידעה שזה יקרה. אבל במהלך הדרך באמת הצטרפו קבוצות אחרות שניסו לתת קול לקול הפרטי שלה. היא יצאה עם קול פרטי וזה הפך להיות קול ציבורי, וזה גם היה העניין של הליכה. אגב, גם הצעדות לגלעד שליט היו בחוץ. הציבור הערבי פעמים רבות עשה מהלכים של לצאת החוצה. גם זאת החלטה, אם לעשות את זה בהליכה, אם לעשות את זה במקום אחד כמו כיכר, ואז באיזה כיכר, האם קל להגיע, לא קל להגיע, זה הכל דברים שצריך לחשוב עליהם מראש אם רוצים להצליח.
היסטורית, אנחנו הסתכלנו על המחאה של אותן ארבע אמהות, שהפכה אחר כך לתנועה, כי אחת המחאות ההיסטורית יותר אפקטיביות, או יותר בולטות, למה זה קרה? הם הרי נכנסו למהלך הזה אחרי אסון המסוקים, שבו נהרגו עשרות חיילים, נדמה לי 80, מעל 80, ב-1997. רק אז הם התחילו את המחאה, והיא באה מכיוון של אמהות, שזה אולי גם משהו שהיה חדש לאותה תקופה מבחינה עיסוק בביטחון.
אז כאן יש קומבינציה של כמה דברים. קודם כל, באמת היה אסון גדול, ואסון גורם להעלאה של תודעה של המחיר תמורת ה... ההימצאות בדרום לבנון. זה לא שלא דיברו על השהות בדרום לבנון באופן ביקורתי כבר קודם, אבל לפעמים יש לך אירוע מכונן שגורם לאיזשהו זעזוע שבעקבותיו אפשר לגייס יותר. עכשיו,
טלטלה.
טלטלה וגם איך את יכולה להתייחס לאימהות, למשל כל הנושא של אימהות כדבר שהוא נותן לך לגיטימציה, למשל להגיב על דברים מבלי שיגידו את בוגדת באינטרס הלאומי, כי האינטרס האימהי נחשב לגובר על כל הדברים האלה. אבל אני רוצה קצת כאן לקלקל את החגיגה בעניין הזה. ארבע אימהות הצליחו בין השאר בגלל שגורמים פוליטיים בתוך הממשל חברו אליהם והביאו את כולן אל תוך הכנסת באותה תקופה, וזו הייתה חבירה של קבוצה מתוך המערכת עם קבוצה מחוץ למערכת, שזה אגב הרבה פעמים קואליציה שמאוד עוזרת לקדם, ולפעמים קבוצות מתוך המערכת למעשה במרכאות מבקשות איזושהי קריאה ציבורית, כדי לומר, יש מאחורינו המוני אזרחים שמחזקים את התפיסה שלנו, כי הקבוצה שהייתה בכנסת בראשותו של יוסי ביילין אז, כבר מזמן צעקה שצריך לעשות משהו עם העניין הלבנוני, כן? אז לכן אני הייתי אומרת, לא בטוח שאם ארבע אמהות האלה היו מתחילות לבד, והיו ממשיכות לבד, והתקשורת לא הייתה מכסה, ולא היה לזה הד גם ברמה הפרלמנטרית, שזה היה נחשב למחאה אפקטיבית. אבל okay. זה נוח לנו לחשוב על דוגמאות של,
לא,
של הצלחה.
אנחנו שואלים את עצמנו האם המחאה אותנטית או לא, כי אם היא מחאה שמהונדסת ומוזמנת על ידי נציגים בשלטון, אז זה קצת פוגע בתחושה של הציבור שמסתכל עליה והאותנטיות שלה.
לכן לא שמים את זה על השולחן, אנחנו כחוקרים בדיעבד, באים וחופרים מתחת לדימוי, ולכן אני אומרת לך, אני באה ואני אומרת לך משהו שהוא לא אינטואיטיבי, כי רוב האנשים יגידו להם ארבע אמהות, הם יגידו ארבע אמהות התחילו ללכת, ותראו, הוציאו את זה מלבנון, ואני אומרת, לא, יש פה מנגנונים מתערבים, וזה בהרבה מאוד מחאות, יש מנגנונים מתערבים כאלה אחרים, זה יכול להיות תקשורת, זה יכול להיות תורמים גדולים, זה יכול להיות אלף ואחד דברים שמסייעים, או לחילופין, מחלישים.
אוקיי. בואי נדבר על גודלה של המחאה, נושא שמעסיק הרבה מאוד אנשים, התחרות הזאת עם המספרים. בעצם, אם מסתכלים היסטורית, אז יש מחאות, כמו שציינת את ויקי קנפו, ואני אזכיר את רב סרן מוטי אשכנזי, שסיים את השירות מילואים שלו במלחמת יום כיפור, ולקח את עצמו עם הדרגות, התיישב מול, נדמה לי מול הכנסת, ואמר צריך לפטר את שר הביטחון, וממש זה הפך מבן אדם אחד לרבים רבים שבהתחלה הביאו לו אוכל, ואחר כך פשוט הצטרפו אליו וכעסו על הממשלה. אז אנחנו בתקופה האחרונה, בגלל העיסוק הגדול במחאה הנוכחית, נחשפנו לאיזשהו מחקר של חוקרת מהרווארד, שקוראים לה אריקה צ'נוויף, או אריקה צ'נוויף, והיא ניסחה איזשהו כלל אצבע שגם עליו יש דיון אם הוא נכון או לא, והיא אמרה, ככל שהמחאה היא נמשכת יותר זמן והיא מגיעה ל3.5% מהציבור שנמצאים בחוץ, אז אנחנו רואים שהמחאות האלו הן יותר אפקטיביות או יותר מצליחות, גם כן שאלת האפקטיביות היא שאלה בפני עצמה. אבל בעצם זה הכלל שהיא אמרה, היא אמרה, המחאה צריכה להיות לא אלימה, אם היא לא אלימה היא מושכת עוד אנשים, אם היא מגיעה ל3.5% לאורך זמן, אז אנחנו מגיעים לאיזה שהם הישגים, בחנה מספר רב של מחאות לאורך השנים. אז כשמדברים על גודלה של המחאה, מסתכלים היסטורית, איפה אנחנו נמצאים היום בהשוואה לעבר?
תראי, המחאה הנוכחית היא המחאה הכי גדולה מבחינת מספרים, למרות שיש לנו את הפגנת ה-400,000 כאיזשהו מספר אצבע, שכמובן לא היו שם 400,000, אבל נדבק על זה המספר הזה. אם מחליטים ללכת על מחאת רחוב, מאוד חשוב שהיא תהיה ענקית. כי מספר, המוטי אשכנזי והוויקי קנפו, יש כמותם מאות אם לא אלפים שאת אפילו לא יודעת עליהם. שהם התחילו ולא הצטרפו אליהם וזה לא גדל לשום דבר. עכשיו זה קשור לעניין הרשתות החברתיות. הייתה תקופה שחשבו שהרשתות החברתיות בעצם יחליפו את מחאת הרחוב. זאת אומרת שאם יחתמו 2 מיליון איש על איזושהי עצומה שרצה ברשת וכדומה וכדומה, זה יהיה אותו אפקט כמו 300,000 ברחוב. התברר שזה לא נכון, הרשתות החברתיות משחקות כאן תפקיד כפול מאוד מעניין. במובן מסוים הן כמו שסתום של סיר לחץ. הרבה מאוד אנשים חושבים שאם הם שמים מספיק פוסטים, אז הם מילאו את חלקם והם לא יצאו לרחוב. זאת אומרת, ההימצאות של רשתות חברתיות מקטינה את מספר האנשים שנמצאים ברחוב הרבה פעמים, כי הם מרגישים שעשו את חלקם. מצד שני, דרך הרשתות החברות אפשר לגייס אנשים בצורה יותר טובה, ולהגיד, יש מחאה ביום זה וזה, בשעה זאת וזאת, ותבואו ותעשו ככה, ותלבשו אדום, ותשימו כובע של שפחה וכדומה. היא גם עוזרת, אבל היא גם מפחיתה, ברור שהיא לא החליפה את מחאת הרחוב. אבל כאן אני רוצה להגיד את העניין השלישי, דרך הרשתות החברתיות, המדינה מאוד מאוד יכולה להיכנס לתוך המחאה. היא יכולה לעקוב אחרי התפתחויות שעומדות לקרות, היא יכולה להתערב ולשלוח בוטים למיניהם לתוך כל העניין הזה, אז החשיפה
אבל הזאת... היא לא מצליחה למנוע את יציאת האנשים לרחוב באמת. אם יש משהו שמתרחש, כמו שאנחנו רואים, ויוצאת כמות אנשים גדולה לרחוב, המדינה לא בדיוק יכולה, היא אפילו מתעוררת מאוחר.
קודם כל היא בטח יכולה, היא לא ניסתה כאן במקרה הזה, זאת אומרת, לצורך העניין, במשטרים לא דמוקרטיים, המדינה בהחלט מתערבת, היא מאיימת על ראשי המחאה, והיא בהחלט בוחשת בדבר הזה, ואני לא הייתי אומרת, היא לא יכולה. אנחנו יודעים שמדינות כן יכולות להרגיע מחאות. אנחנו רואים באיראן, תראי מה קורה באיראן, כבר היו שלושה גלי מחאה מאוד מבטיחים מבחינת הפלת המשטר האיראני, והמשטר האיראני הצליח להשתלט על זה.
תגידי, כשחוזרים לדבר על גודלה של המחאה, ואם יש הוויכוח על המספרים של 400 אלף, או אחר כך ב-2011, כשאנחנו מסתכלים על המחאות, המחאה החברתית הכלכלית, היו באמת מספרים גדולים, אי אפשר היה להתעלם מזה, וגם הוויכוח על 400 אלף הוא מיתוס במידה מסוימת, כי ההפגנה הייתה באמת גדולה, אבל היא הייתה אחת. אבל פה אנחנו רואים בשנים האחרונות מעין אתוס כזה שמתפתח, גם הרבה, אבל עוד שבת ועוד שבת ועוד שבוע.
לא בשנים האחרונות, זה בחודשים האחרונים, אנחנו רואים...
גם במחאה החברתית זה היה כך, לא?
כן, אבל הם התיישבו במקום אחד, והצטרפו לזה כל מיני אנשים, וזה היה קיץ, וגם היו מקומות אחרים, שזה היה מקביל בירושלים, בגן הסוס, והיה בלווינסקי, והתחילו ויכוחים בין הקבוצות השונות. זה לא פשוט הדבר הזה. מחאת 2023 היא באמת מיוחדת במובן הזה, כי נוצר כאן ריטואל שבועי של אנשים שבאים למקום מאוד מסוים, עם מבנה מאוד ידוע של מה הולך לקרות שם וכדומה. ולכן באמת עולה עכשיו השאלה, כשאנחנו מקליטים את זה במקביל, מתנהלת ההידברות, ואז השאלה מה יקרה במוצאי שבת הקרובה? האם יבואו המון אנשים, ואם כן, אז מה יגידו כשיש במקביל איזשהו שיג ושיח? האם יבוא אותו מספר אנשים, ואם יתחיל לרדת מספר האנשים, מה המשמעות של זה? ומידה מסוימת גם יש תשישות. מגיע חג הפסח, יש להניח שתהיה איזושהי הרפיה בעניין הזה, כמו שב-2011 כאשר הגיעו החגים, בספטמבר המחאה התפוגגה בסופו של דבר.
זאת אומרת, הישראלים הם יותר חובבי מסורת משפחתית, מאשר לצאת לרחובות, וכשמגיע החג שלהם, אי אפשר לגעת להם בארוחות המשפחתיות ובאירוע הזה.
או חג, או גשם, או התחילה שנת הלימודים. עכשיו, אני לא רוצה להגיד הישראלים, יהיו כאלה שבוודאי כן יבואו ושזה יהיה חשוב להם, ויש צפי למשל שביום הזיכרון וביום העצמאות תהיה התפרצות גדולה של המחאה, אם לא יגיעו לשום הבנות, אז קשה קצת לצפות את הדברים האלה. צריך לחשוב עכשיו, למשל, באמת, אם יהיה הפסד של הקואליציה פעם אחרי פעם בעברת חקיקות מכל מיני סוגים, אנחנו ראינו את זה בשבוע הזה, האם אנשים ירגישו שבעצם הניצחון כבר הושג? איך את משאירה אותם, הייתי אומרת, בחיל המילואים של המחאה, אבל יחד עם זה שולטת על הגודל, כי את לא יכולה להחזיק כל הזמן את אותו מספר אנשים עצום, כמו שהיה באותו ערב ספונטני, אגב, שלא אורגן על ידי המחאה, אלא על ידי קבוצות מקבוצות שונות. וכבר אנחנו רואים שיש ויכוחים בין הקבוצות של המחאה השונות, כי זה לא קבוצה אחת.
כן.
להמשיך, לא להמשיך, באיזו עוצמה, איפה, כמה ולמה. גם זה יכול לקרות כשיש אירוע ששובר את הרצף הטקסי הזה של המוצאי שבת אחרי מוצאי שבת, חוץ מגשם וחגים, נשאלת השאלה גם איך את משאירה אותם, אבל את ממננת את הדבר הזה.
מעניין אותי, לאורך השנים כשאת חוקרת את הנושא, האם את מרגישה שאת יכולה לצפות מה הולך לקרות, או שכל הזמן המציאות הזאת מפתיעה אותך?
תראי, יש דינמיקה שאנחנו מכירים אותה, יש מעגל חיים של תנועות מחאה, למשל, מתי הן מתעוררות, כמה זמן הן יכולות להחזיק, בין, כמו החוק הזה של השלושה וחצי אחוז, יש עוד חוקים, למשל, את לא יכולה שזה יימשך תמיד אותו דבר, את צריכה לתת שם איזה שהם שינויים קלים, שזה ייתן לאנשים הרגשה שזה לא חוזר על עצמו ב-100%, כי אחרת זה הופך להיות משהו מאוד משעמם. אנשים צריכים אקשן בדבר הזה, אז פעם אחת את מביאה זמרים, ופעם אחת את מפריחה פרפרים, ופעם אחת את מותחת.
מיצג בקום כזה, בבני ברק.
כן, את חייבת
להלהיב.
לשעשע, או מה שיש כאלה שקוראים לזה תיאטרון המחאה, או תלבושת מסוימת, נשים בשחור, לבשות שחור, נשים בירוק, לבשו בירוק.
סיפורה של שפחה.
סיפורה של שפחה, זאת אומרת, זה לא יכול לחזור על עצמו מבלי שיהיה איזה, איזושהי התקדמות. גם אני אתן עוד דוגמה מבחינת התוכן, הרי נכון שברוב ההפגנות, עד ממש לאחרונה, כל הזמן צעקו בושה, בושה, בושה. אבל בהפגנות האחרונות אנחנו כבר שומעים שצועקים חוקה, חוקה, חוקה. אז א' זה על אותו משקל, יש פה איזה קופי רייטינג מצוין, שזה יהיה בדיוק באותו קצב, כי יש שירים של המחאה, נפלתם על אדון הלא נכון ועוד כאלה, אבל גם עברו מטוטל נגטיבי למשהו פוזיטיבי, זאת אומרת, לא רק מה אנחנו לא רוצים, אלא מה אנחנו דורשים, וזה גם דבר שצריך להיות מישהו שנמצא בראש המארגן, שייתן את הקצב הזה, כי ברגע מסוים את לא יכולה להישאר כל הזמן, כמו ילד שרוקע ברגליים ואומר לא, 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 אז כן. מה כן? Mm-hmm. אז הניהול נכון, מחאה נבונה צריכה ניהול נכון. או ב-2011, את זוכרת שהכניסו פתאום את שפת הידיים, שהתחילו לדבר בשפה של המחאה, מבחינה, הביאו את זה ממקומות אחרים, אבל חייבים לשעשע את ציבור המוחים כך או אחרת, דרך אחרת להשאיר אותם שם, זה חיכוך עם כוחות של בין המשטרה או בין כוחות אחרים.
או עם מפגינים מהצד השני.
נכון, חיכוך זה טוב למחאה, מחאה ללא חיכוך, היא מחאה שהיא...
זה מדהים, זאת אומרת שמחאה, היא צריכה את האנטי, אנטי גיבור של המחאה, כדי לייצר את הסקרנות ואת הרצון של ההמונים להגיע?
צריך את האחר, את האחר. הוא לא אנטי גיבור, הוא יכול להיות מאוד גיבורי. כן. אבל למשל, התנגשות עם המשטרה, כמובן שאני לא קוראת כאן לשפיכות דמים, לא לצורך העניין, אבל התנגשות עם המשטרה זה דבר מצוין. כי זה אומר, יש פה אנרגיות, זה מביא אנשים לעשות דברים. הרי מאיפה הופיעו?
זאת אומרת, המחאה הגדולה של החרדים מול בית המשפט העליון, מחאה שהחרדים מתייחסים אליה כגדולה בתולדות המדינה, הם היו צריכים את בגץ באותה העת, אני חושבת שזה 95, אם אני זוכרת נכון.
הם צריכים גם את בגץ לצורך העניין, שמדי פעם נותן להם איזה מזרים לשם דם טרי, והם צריכים את החיכוך עם המשטרה, עם המכתזיות בכניסה לירושלים, וכל הדברים האלה. מה שהורג מחאה זה התעלמות. אם אף אחד לא עושה שום דבר, הממשלה לא מגיבה על זה, כוחות הביטחון לא מגיבים על זה, זה מתפוגג, והצד השני לא מגיב על זה. אגב, בדרך כלל, לכל תנועת מחאה, קמה תנועת נגד. תנועת הנגד יכולה להיות או הממשלה וכוחות הממשלה, או תנועה אחרת. עכשיו, אני מתחילת המחאה של 2023 אומרת, ברגע מסוים תקום תנועה של הימין מול הצד הזה. זה לקח המון זמן עד שהתחילו ההפגעונות של הימין.
הם היו מאוד רדומים במשך 12 שבועות, נכון? איך את מסבירה את זה?
המנג'מנט של המחאה שלהם היה יותר גרוע. לא הצליחו לעשות את זה, לא היה שם מפיקי...
איזה תנועת נגד הייתה מול ההתנתקות?
כאן המדינה שיחקה את זה, המדינה והצבא. אז זה מה שאני אומרת, זה יכולה להיות או ממשלה או תנועה אחרת, אבל הנה, הממשלה מה היא עשתה כרגע ב-23? היא עודדה את התומכים של הימין לצאת למחאה, כי אז זה כאילו תנועת אזרחים מול תנועת אזרחים, זה נותן לה לגיטימציה.
בעצם ב-23, הדבר הראשון שעודד את המחאה היה, כמו שאמרת קודם, שר למשל לביטחון לאומי, שאמר, אני לא אתן לסגור כביש. נתן להם רעיון, או אני לא אתן להם לשאת את גלי פלסטין. נתן להם רעיון, הוא בעצם בנה להם את המחאה במידה מסוימת.
א', שוב, אני אומרת, זה טוב שיש מישהו ממול כדי להתעמת איתו. דגלי פלסטין היו שם קודם, הוא בעצם בא ואמר, תראו איזה סוג של מחאה הזאת, יש שם את הדגלים. דגלים הם הביאו מהבית עוד לפני שהוא אמר. לגבי הכבישים, אז הרי זה ברור, זה אקט מאוד מאוד מקובל של לסגור כבישים. הנכים עשו את זה, יוצאי אתיופיה עשו את זה.
ההתנתקות עשו את זה.
ההתנתקות עשו את זה. זה מפריע לסדר הציבורי. כל זאת שמחאה היא, כמו שאומרים, מדי מנומסת, ולא מפריעה לאף אחד. אז תעמדו בקפלנת ש...
ואז מתעלמים ממנה.
ואז מתעלמים ממנה. אז צריך ליצור איזשהו חוסר סדר. אבל אסור לעבור מעבר לנקודה מסוימת, כי אם את עוברת מעבר לנקודה מסוימת, הקהל פונה נגדך.
אז בעצם, אם לחזור לאותה חוקרת שהזכרנו קודם, היא אומרת, תשמרו על המחאה לא אלימה, ואז תצליחו להגיע ל3.5%, כי אנשים לא יצטרפו למחאות גדולות, אם הן מסכנות את חייהם, או אם הן נראות להם עבירות על החוק.
נכון. נכון. לכן, למשל, ב-Black Lives Matter, זה מאוד בלט, הקטע הזה, למשל, של ביזה שהיה שם. וזה הרבה, גרם להרבה אנשים לומר, אני מזדהה עם המטרה, אבל אני לא רוצה להיות בזירה הזאת. לא רק הם מפחדים על עצמם ועל גופם, אלא כי זה נראה להם שהוא זר למטרה המרכזית, ובעצם מכפיש אותה. אז לכן, יש גם שאלה, למשל, האם את פוגעת בשוטרים בזמן מחאה, או עד כמה את יכולה לעשות את זה מבלי שזה ייזקף?
אז השיחה על האלימות או היעדר האלימות, היא בדיוק מובילה אותי לקטגוריה הבאה הזאת, באמת, אני הסתכלתי על המחאה, אחת המוקדמות במדינת ישראל, המדינה הייתה בחיתולים, כמו שאומרים, בת 4 שנים, והתחילה דיונים על הסכם השילומים עם גרמניה, וזה הוציא שם קבוצות מאוד גדולות מול הכנסת, להפגנות בהובלת מנחם בגין, 1952, וההפגנה הייתה אלימה. זרקו אבנים לתוך הכנסת, נפצע חבר כנסת, נפצעו המון שוטרים, מאות אנשים נעצרו, יש שם מספר עצורים מאוד גדול. זו אולי הייתה הפעם הראשונה שאירוע כזה פרץ במדינה הצעירה.
זה נכון ולא נכון, היו קודם מאומות הלחם, אבל הן היו קטנות, והדיווח עליהן היה מאוד קטן, אבל כאן עמד על סדר היום, קצת בדומה למה שעומד היום על סדר היום, במובן הזה, שקודם כל זה היה מונהג על ידי האופוזיציה, בצורה מאוד מאוד ברורה, נכון? מנחם בגין היה אישיות פוליטית, הוא לא היה סתם אדם מאיזשהו מושב.
סולק מהכנסת ל3 חודשים בגלל ההשתתפות שלו באירועים האלימים בחוץ.
כי הוא חיבר את העניין של פעילות חוץ פרלמנטרית עם פעילות פנים פרלמנטרית. זאת אומרת, לחבר פרלמנט מחכים ממנו לאחריות בפעילות יותר מאשר לאיזשהו פעיל ציבורי. אבל שם גם היה משהו מאוד מדמם. כי הרי מה עמד על סדר היום? האם מדינת ישראל תיקח או לא תיקח שילומים מן הגרמנים? זאת אומרת, האנשים שהפגינו היו א', התומכים של תנועת החירות ואנשים שהלכו אחרי בגין, אבל הרבה מאוד ניצולי שואה. והמדינה עמדה בפני שאלה, מה את עושה מול אנשים שרק ניצלו מן התופת, ואת מדברת באמת במונחים של אנשים שאומרים שהחליפו את הדם של בני משפחותיהם בכסף. זאת אומרת, הנושא היה סופר רגיש, הרבה יותר רגיש.
קשה מכל מאוד.
מכל הנושאים שרואים. אז גם הייתה רמה יותר גבוהה של טולרנטיות במידה מסוימת כלפי הסוג הזה של המחאה, כי אמרו אנשים מדברים כאן בדם
ליבם. ועם זאת נפצעו המון שוטרים.
כי המשטרה עדיין לא יודע איך מטפלים בדברים כאלה. את יודעת שהיום במדינות שונות יש משטרת הפגנות שהיא שונה מהמשטרה.
באיזה מדינות יש משטרת?
למשל בצפון אירלנד, ששם כל הזמן יש התחככויות, למרות שחתמו שם על הסכם יום שישי הטוב, או הסכם סטורמונט, כמו שקוראים. כן. יש משטרת הפגנות, משטרת ההפגנות הזאת, הם יודעים איך מטפלים בהפגנה שמתחילה לצאת משליטה.
ואצלנו אין את זה, המשטרה שלנו נראית קורת תחת האומס, ומתקשה בחלקים מסוימים להתמודד עם הדברים, או...
אני הייתי אומרת שהמשטרה, לפחות באזור ההפגנות הגדולות בתל אביב, התנהגה באופן מעורר השתאות, אם כי היו פה ושם אירועים יותר קשים, אבל בהשוואה למה שהמשטרה הצרפתית עושה עכשיו בהפגנות שיש על תוספת 2 לפנסיה, או האפודים הצהובים, בסך הכל זאת משטרה שמתנהגת בצורה מרוסנת.
טולרנטית.
יש חריגות, אבל המשטרה שלנו, א', באמת כמו שאמרתי, קורה תחת העומס במובן מסוים, וגם אני רוצה להזכיר שכשאת מכניסה את משמר הגבול, ומשמר הגבול הוא בעצם חיל הכיבוש שלנו באזורי הכיבוש, זה אנשים שהפרקטיקות שלהם זולגות גם לתוך הפגנות בישראל, אני די מופתעת עד כמה לא זלגו פנימה מבחינת הפגיעה במפגינים.
עכשיו תראי, ההפגנות הן משתנות לאורך השנים, כי אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, דיברנו על 1952, וקודם דיברנו על ואדי סאליב, שלא היה מצלמות, ובבתים, ברוב הבתים לא היו טלוויזיות לצפות במתרחש, אז אחר כך, החל משנות ה-70 וה-80, וביתר סט כמובן בימינו, מחאה היא דבר שמצטלם ממש ממש טוב. היא פשוט פוטוגנית, קשה לי להסביר אפילו עד כמה, זה אירוע שהוא, התקשורת אוהבת אותו מאוד. ובמידה מסוימת, היא נרתמת אליו, כי זה מצטלם, זה מביא כנראה המון רייטינג, וזה יפה, את רואה את התמונות, את הצילומים, גם שמסתכלים על ההתנתקות עם הבגדים הכתומים, והשרשראות בני האדם שעשו שם, זה הצטלם פשוט אייקונית, וזה משפיע על המפגינים.
ברור. תראי, התקשורת יכולה להרים מחאה, ויכולה להפיל מחאה. זה תלוי מה היא מצלמת. אם היא מצלמת מפגינים שהם מתנפלים על שוטרים שלא פגעו בהם, אז היא תפיל את המחאה. אבל נכון שזה מופע, ולכן אמרתי לך קודם שאנחנו קוראים לזה תיאטרון המחאה. תיאטרון המחאה זה...
שיש לו מפיקים ויחצנים.
לפעמים בהחלט
כן. ושדרנים.
בהחלט כן.
וב-2023 רואים את זה בצורה מובהקת.
אין ספק שהמחאה של 23 מעוצבת במידה רבה על ידי, הייתי אומרת, המעמד העיצובי של מרחב תל אביב, גם במובן של שלטים וגם במובן של העמדה וגם במובן... של תאורה וגם ב...
אבל יותר מזה, אירועים תיאטרליים, הקמת בקום בבני ברק, טייסים שנוטשים את מטוסיהם בסמוך לבית של יואב קיש, או אותם כרזות ענק שהם מכינים מראש שהצטלמו מהרחפנים.
כולל באנגלית, כדי שהעיתונות הזרה תוכל לדווח על זה, כי הם התלוננו, העיתונאים הזרים, כשמשדרים את ההפגנות כלפי למדינות אחרות, אנשים לא יודעים מה כתוב שם, אז הם לא מבינים את זה. את יודעת, גם השלטים שאנשים מביאים הם כל כך יצירתיים לדברים האלה, והעיתון, והמדיה כמובן תצלם את, את השלט המבריק שמישהו שם לצורך העניין. יש פה יחסים מאוד מאוד קרובים בין המדיה לבין המוחים. עכשיו, אם המדיה נמצאת
את זוכרת את התיאטרליות הזאת בהיסטוריה של המדינה? זאת אומרת, כשוויקי כנפו התחילה ללכת, אף אחד לא צילם אותה בהתחלה.
בטח צילמו
אותה מהרגע הראשון?
לא יודעת אם הרגע הראשון, אבל די מהר, כי זוכרת, היא הלכה גם עם דגל ישראל, כמו שעכשיו כאן מישהו החליט שהרעיון הטוב זה לתבוע בעלות על דגל ישראל, עוד יבוא יום שמי שיש לו דגל ישראל ישימו אותו בכך שהוא השתתף במחאה, וכבר היה מקרה כזה של גברת שניסתה להיכנס לאיזה מוסד ממשלתי והיו לה באוטו. דגלים, והשומר אמר לה, לא, את לא יכולה לחנות כאן, כי הוא לא ידע אם היא לא תוציא את הדגל. דגל הלאום הפך להיות פתאום סימבול של מחאה מסוג מאוד מאוד מסוים.
אבל האירועים התיאטרליים האלו, אנחנו זוכרים אותם מההיסטוריה, או שהדברים היו יותר פשוטים, וזה רק עכשיו חידוש, אולי ב-2011 אפשר להתייחס?
היה גם קודם, נשים בשחור, למה הם לפשו בגדים שחורים במיוחד, כדי לתפוס את העין? כמובן שכל תקופה, בהתאם לאמצעי העברה הוויזואלית או האודיו שאפשר לעשות, מעבירים את זה הלאה. זה מתקדם ככל שדברים אחרים מתקדמים, ורמת החשיפה שלנו ורמת הגירוי נמצאת בעלייה. יש דברים שפעם נחשבו למספיקים, והיום הם לא מספיקים לצורך העניין.
עכשיו, המחאות בישראל הם לפעמים מה שנקרא תינוק שנולד כאן, אבל בהרבה מצבים הם תינוק שמקבל השראה ממשהו שקורה בעולם. אנחנו, יש לנו כמה דוגמאות היסטוריות לזה. זאת אומרת, אנחנו חושבים על החבר'ה האלו, על 10 חבר'ה שהתיישבו עם האוהלים ברוטשילד, כאולי אנשים שבאו עם איזשהו רעיון מהבית שאין להם, אבל את מספרת בעצם, הם שאבו השראה.
לפעמים אנשים שואבים השראה במודע, זאת אומרת, הם מחפשים השראה, ואז הם מוצאים מה הולך היום, כן? האוהלים, בדיוק אותם אוהלים היו בסינטגמה, בכיכר הסינטגמה ביוון, אז אני לא יכולה להגיד שבדיוק כשדפני ליף יצאה מהבית, אז היא חיפשה מה עושים מקומות אחרים, אבל לפעמים זה כמו ירושלים של זהב, אם השיר היה באמת מודע כשהיא כתבה אותו, השיר הבסקי או לא. אז לפעמים זה עובר, זה באוויר, לפעמים זה תוצאה של חיפוש, וגם יש היום, יש אפשרות לבוא וללמוד ממקומות אחרים, בין אם על ידי צילום, בין אם על ידי נסיעה, היו אנשים פעם 11 שנסעו למקומות אחרים, כדי לנסות לראות מה קורה.
כדי ללמוד על מחאות של אחרים.
נכון, נכון.
הדוגמה הכי מובהקת בהיסטוריה של ישראל, כמובן זה הפנתרים השחורים.
הם לא נסו ללמוד, אבל הפנתרים השחורים היו...
אבל הם ממש לקחו את השם.
ברור, גם לקחו את השם וגם הזדהו עם קבוצה שמבחינת המיקום החברתי שלה הייתה מאוד דומה לתחושתם. וזה קורה גם לדברים אחרים.
זה 77, נכון? או לפני
71.
71, סליחה. הפנתרים השחורים זה 71, אז אני אגיד את זה עוד פעם. אז הפנתרים השחורים זה 1971, נכון?
בישראל, אבל זה בשנות ה-60 כבר היה בארצות הברית. אבל דוגמאות כאלה של הדבקה, אנחנו יודעים מהרבה דברים. למשל, חלק גדול מהצעירים האתיופים היום בארץ, הם בעצם מעתיקים דפוסים של צעירים אפרו-אמריקאים, אפריקנים אמריקאים או שחורים, את איך שאת רוצה לקרוא לזה, מבחינת לבוש, מבחינת מוזיקה וכדומה. זאת אומרת,
במחאה.
גם במחאה וגם לא במחאה. זאת אומרת, אנחנו מעתיקים אופנות בכל דבר, וגם בנושא המחאה אנחנו מעתיקים אופנות מסוימות. אבל אני חייבת להגיד שישראלים, כמו בכל נושא אחר, או בהרבה נושאים, הם מאוד יצירתיים בדברים האלה. הם מסתכלים, והם לוקחים את זה למקומות אחרים. אגב, ב-2011 היו מסכים ברוטשילד ששידרו את תחריר. ותגידי, מה לתחריר ולרוטשילד? אבל כן, זה נותן השראה.
השראה גלובלית אוניברסלית.
נכון.
לומדים גם מאיתנו במקומות אחרים, מסתכלים על המחאות שלנו ולשואבים רעיונות?
אני מניחה, אבל אני לא מכירה דוגמאות חד משמעיות, אבל אני רוצה לומר שיש דגם תיאורטי שאומר שמחאות בעולם זה כמו המסחה של הלוויתן, שלפעמים רואים אותו ואז הוא נעלם, ושוב רואים אותו והוא נעלם, ובאמת בעולם אנחנו מכירים גלים של מחאות. זאת אומרת, מה שמתחיל באביב העמים, 1848, ועוד ועוד תקופות שזה עולה בכל העולם, ואז זה פתאום נעלם.
אז יש הדבקה גלובלית, אוניברסלית.
נכון. יש תקופות שזה מאוד באופנה, ויש תקופות שזה לא באופנה. עכשיו, זה כמובן לא ב-100%, אם קרה משהו במדינה מסוימת, ואנחנו בתקופה שוקטת יחסית בכל העולם, זה יכול להיות שתצמח מחאה. אבל אם יש דיווחים בתקשורת במקומות אחרים על מחאה במקום אחד, זה מעלה מאוד את הסיכוי שבמקום אחר שעוררת איזושהי שאלה, תהיה גם שם בחירה באופציה של מחאה, ולא באופציות אחרות.
הדבר האחרון שרציתי לשאול אותך עליו, זה משהו שאני דווקא לא יודעת אם מצאתי לו דוגמה היסטורית, אבל אולי אני טועה, זה הלוקליזציה. לדוגמה, האירוע הזה שבו שכן מזהה ששרה נתניהו הולכת למספרה, או שזה קרה גם אגב ברמת השרון, העיר שבה אני גרה, שרואים פתאום שחבר כנסת רוטמן מגיע לאיש הייטק לשבת אצלו, מישהו מהשכנים רואה, מתחיל לרוץ בקבוצות המקומיות, ופתאום הציבור מגיע במעין פעלתנות שנובעת מהאופציות שנוצרו לנו היום הדיגיטליות, משהו שלא היה בעבר. ואז נוצרת מחאה מקומית, מחאה שכונתית ממש, לדוגמה, אני הלכתי לאירוע של רוטמן, פשוט כל רמת השרון הייתה שם בחוץ, אנשים יצאו מהבתים בשעה מאוד מאוחרת בלילה עם הטרנינג והכלב והדגל, ובאו להפגין מול הנוכחות, וראינו את זה עכשיו בכל הארץ. פתאום קיש נמצא פה, פתאום אדלשטיין נמצא שם, ואנשים קופצים לבקר. והם מייצרים במקום, זה גודל מהר מאוד, 100 איש, הופך ל-2000 ברמה של חצי שעה. זה משהו שאנחנו מכירים, או שזה חידוש של 2023?
תראי, קודם כל זה חידוש במובנים מסוימים, כי האמצעים הטכנולוגיים, כמו שאת הזכרת את זה, מאפשרים גם לאתר את האדם. אני לא רוצה לחשוב שיש איזשהו מעקב אחרי טלפונים של אנשי, מעקב לא לגיטימי כמובן.
אחרי אנשי המחאה או אחרי אנשים הנבחרי ציבור?
אחרי נבחרי ציבור. אנחנו לא יודעים בדיוק איך יודעים ואיך מגיע בדיוק המידע, מי נמצא איפה. אבל ברור
ש... סרט שמועתי, שכן אמר...
אין סרט שמועתי. יש דברים שבטח בעידן הטכנולוגי של היום, שזה לא רק סרט שמועתי, רב סרט היה בתקופתי, אבל לא הורידו אותו בדרגה. בכל אופן, יש גם עניין של תרבות, של פרטיות, שאצלנו לא קיימת בכלל. אנחנו... תמיד אנחנו חשופים לסביבה, נכון? כמו שאת הולכת עם ילד ומישהי מכניסה את היד ובודקת עם הרגליים שלו קרות ואומרת לך לגרוב גרביים. זאת אומרת, יש איזה עניין שאנחנו לא מכבדים פרטיות.
זה רק ישראל?
זה מאוד ישראלי. אני לא הייתי אומרת שבכל מקום, אבל יש מקומות, יש מדינות שזה היה מתקבל בעין מאוד מאוד גרועה. אם אדם היה הולך לבקר איש ציבור, לא בתפקידו הציבורי, היה הולך לאכול ארוחת ערב באיזשהו מקום, והיו מפגינים מולו. יש מקומות שזה היה מתקבל, זה חלק מהשאלה איך מתנהלים, אבל טכנולוגיה ללא ספק עוזרת להקהיל את האנשים בצורה כל כך מהירה במקום כזה. האם זה דן או אנדן, זו שאלה של תרבות פוליטית.
אבל זה דבר שתסכים איתי שלא הכרנו אותו, גם לא ב-2011, גם לא במלחמת
בלפור. לא היו אנשים מסומנים כל כך.
אנחנו רואים את העסק הזה של הלוקליזציה, ההתארגנות העירונית.
זה לא התארגנות אפילו, זה משהו שהוא ספונטני, שקרה במקום אחד, ואז עושים את זה גם במקומות אחרים. וזה באמת שאלה, האם איש הציבור ברגע שהוא בחייו הפרטיים, האם זה לגיטימי לרדוף אותו או אותה, או לא לרדוף אותה, תקראי לזה איך שתרצי לצורך העניין. זה משהו שהתאפשר על ידי הטכנולוגיה, ועוד לא התמודדנו עם השאלה, האם זה נכון או לא נכון.
אני שומעת ממך שאת לא נוח לך עם זה, אם כי אני חייבת להגיד לך שכשכבר אני מסתכלת על זה כרגע, זה כבר קורה במובן הזה שאי אפשר לעצור את זה יותר. הדהירה הזאת היא מתרחשת בצורה מאוד חזקה, ונותנת לאותה קבוצה שהגיעה איזשהו כוח כזה של תחושה של, הנה, עשינו משהו גם בשכונה שלנו.
זוכרת שצילמו ילדים של פרקליטות?
כן. אז... לא, ילדה של בנקאית.
היה גם של בנקאית והיה גם של פרקליטה, ובאמת השאלה, אנחנו רואים את זה באופן חיובי, אנחנו רואים את זה באופן שלילי, האם זה מוגבל רק לאנשים בתפקיד שאחרי מותר לרדוף, אבל אחרי בני המשפחה שלהם אסור לרדוף? זו שאלה אני לא הייתי, נכון, אני קצת מסתייגת מהדבר הזה, אני לא מסתייגת אם איש הציבור, נגיד, בא למקום מסוים כאיש ציבור. זאת אומרת, אם הוא בא לעשות...
זאת אומרת, לא מספרה, למשל, אבל כן רוטמן שהלך להיפגש עם מנכ״ל חברת הייטק ולדבר איתו בנושאים משפטיים.
כן, כן, אני חושבת, אבל זה מאוד פיינטיוניק, זה מאוד קשה לעשות את זה. ושאלה איזה מסר זה מקבל, אם המסר היה אומר, חציתם כאן גבול בלתי מתקבל על הדעת של פרטיות, אז זה לא היה קורה יותר בכזאת התלהבות, ואם הציבור אומר, טוב, אנחנו כרגע במלחמה כל כך קשה על אופייה של הדמוקרטיה הישראלית, שהדברים האלה זה, אנחנו משאירים את זה לחנה בבלי ולספרי הנימוס. זה באמת שאלה, יש דברים שמותר, ויש דברים שאסור בשלבים מסוימים של... של מחאה, אבל אין ספק שאנחנו תמיד עם החבר'ה, אז זה מאוד אופייני שזה יקרה גם, כן. גם כאן, מה שלא יקרה אולי במקומות אחרים.
טוב, האמת היא, יש עוד כל כך הרבה דוגמאות היסטוריות, ועוד כל כך הרבה שאלות שיכולנו לעסוק, אבל אנחנו ככה מגיעים לקצה הזמן שלנו, אז תודה רבה לך פרופסור הרמן על המידע ההיסטורי, ותודה רבה לצוות של עושים היסטוריה, לדוקטור יובל דרור, העורך הראשי, רן לוי, מייסד עושים היסטוריה, שלי גואטה, עורכת של עושים פוליטיקה, דני תימור המנהל העסקי, ואביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול. אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, גם באתר של עושים היסטוריה, באפליקציה, וכמובן אני מעלה את הפרקים בחשבון הטוויטר שלי ובחשבון הפייסבוק שלי. תודה רבה שהאזנתם. תודה רבה לך.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.